כיוון שזה עזר לי מאוד להתחזק, אז אני רוצה לשתף אתכם בשיחה ששמעתי ממנו, גם אולי נגיד קצת דברי הספד על הרב קניבסקי, אם נספיק בסוף השיחה. יש לנו בהגדה, בקטע של דיינו, קטע שצריך הסבר, זו שאלה גם מפורסמת. שם בהגדה כתוב, אילו קרבנו לפני הר סיני, כן, דיינו, ולא נתן לנו את התורה דיינו. ולכאורה השאלה הפשוטה היא, מה יעזור להתקרב להר סיני ולא לקבל את התורה? כל מטרת להתקרב להר סיני זה היה כדי לקבל את התורה. לבוא ליד הר, בסדר. ועוד הר קטן, אז מה התועלת בזה? הרי כל המעלות שכתוב לפני כן דיינו, בכל דבר אחד יש מעלה בפני עצמה. עכשיו, אילו נתנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני, או אילו הרחיקה לנו את המן ולא נתן לנו את השבת, אז את המן בפני עצמה זה גם מעלה. שבת בפני עצמה זה גם מעלה, שיש שניהם עוד כל שכן. אבל לקרב אותנו לפני הר סיני, מה המעלה בזה? יש שאלה נוספת, שכשהקדוש ברוך הוא בא ואומר לאברהם אבינו, בעצם לפני זה אולי באמת נזכיר, הקדוש ברוך הוא בא למשה רבינו לפני יציאת מצרים ואומר לו, דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב. אומרים חז"ל במסכת ברכות, אין נא אלא לשון בקשה. הקדוש ברוך הוא כביכול מבקש, זה נשמע כאילו בקשה רצינית, חשובה לקדוש ברוך הוא, שעם ישראל יבוא ויבקשו לצאת בחוש גדול. והשאלה היא, כמו שהוא הבטיח, לכאורה הוא הבטיח את זה לאברהם אבינו, נכון, עם ישראל יצא לשעבוד 400 שנה, ואל תדאג, יצאו בחוש גדול. והשאלה היא, מה כל כך חשוב רכוש גדול ליציאת מצרים? ולכאורה גם מדובר שם ברכוש גדול לא סתם. אם היה מדובר ברכוש בינוני, בסדר, היינו מבטרים על זה, אבל מדובר שם ברכוש מאוד גדול. שמה יש לנו איזה גמרא גם כן, הגמרא אומרת ש... כשיצאו ממצרים, כתוב שם בשיר השירים, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. היה ביזת מצרים והיה ביזת הים. ביזת מצרים הייתה הרבה הרבה פחות מביזת מצרים. תורי זהב זה הרים של זהב, זה היה ביזת הים. אבל ביזת מצרים, נקודות הכסף. שם אומרת הגמרא, שהעני שביהודים שם, שכל אחד מישראל, לא היה לו פחות מ-300 חמורי לובים שסחב את כל הכסף וזהב. היה אחד שם עשיר, שהיה לו 300 פרדות, שהיה סוחב מה? רק את המפתחות של האוצרות שלו. מי זה היה? קורח. אז מה צריך כל כך רכוש גדול? מה הצורך בכל זה? וחוץ מזה, לאברהם אבינו זה היה חשוב לו לשמוע שבאמת יצאו ברכוש גדול. מה זה משנה לאברהם אבינו? אברהם אבינו, אנחנו יודעים שכשהוא היה שם עם מלך סדום, מלך סדום הבטיח לו ערים וגבעות. ומה הוא אמר לו? מחוץ והסוך נעל, כן, שלא תגיד שאתה השארת את אברהם אבינו. אז מה זה כל כך חשוב? הרכוש גדול הזה לעם ישראל, ולמה זה כל כך חשוב לאברהם אבינו שיצאו ברכוש גדול? ודבר נוסף, יש פה קטע שבאמת צריך בירור בטענה של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. הוא אומר לו, שלא יגיד אותו צדיק, כן? 400 שנה, כן? קיימת, אה? אבל לצאת בחוש גדול, זה לא קיימת? מה כזאת? אברהם אבינו ידבר ככה לקדוש ברוך הוא. יש אבא אמינה כזאת בכלל. אז זה נשמע כאילו סחיטה כזה. אז מה זה כל השיח הזה פה? חוש גדול, וגדול מאוד, ובסגנון כזה של דיבור, איך יכול להיות דבר כזה? אז יש עוד דבר, שגם הקדוש ברוך הוא עשה נס בשביל הרכוש הגדול הזה, שם כתוב, ויתן את חן העם בעיני מצרים. אומר רש"י שם במקום, הם היו מבקשים דבר אחד, מה היו נותנים המצרים? פי שניים. תלכו, רק תלכו. אז בשביל מה עוד נס? נס לרכוש גדול, למה? בשביל מה כל זה? אז יש פה תשובה שמבוססת על השיחות מוסר של הרב שמולביץ, רבי חיים שמולביץ. הוא אומר, הוא מביא יסוד גדול בנושא הנהגה של הקדוש ברוך הוא. אחד ההנהגות של הקדוש ברוך הוא זה מבוסס שמי שנוטל על עצמו אחריות, הקדוש ברוך הוא נותן לו את כל השפע שהוא צריך, בין גשמי, בין רוחני, כדי שיוכל לממש את האחריות החיובית שהוא לקח על עצמו. הוא מביא לזה כמה הוכחות. אני אביא חלק מהם. הוא מביא, הגמרא בחולין בדף פ' ד' עמוד ב', מביאה כך. יש פסוק בתהילים, טוב איש חונן ומלווה, יכלכל דבריו במשפט. תורשים חז"ל את הפסוק כך. לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו. אדם יש לו תקציב, לעצמך, דיאטה לא תזיק לך, תאכל פחות מהתקציב. להתלבש במה שיש לו, לפי התקציב שלך. אבל כשמדובר באשתו ובניו, יכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו. שואל הרב שמואלביץ, יותר ממה שאין לו, שיש לו, אין לו. אז מאיפה הוא יבוא ויוכל לכלכל את אשתו ובניו יותר ממה שיש לו? עונה הרב שמואלביץ, הוא אומר, מפה הוכחה, שמי שנוטל על עצמו אחריות על אשתו ובניו, הקדוש ברוך הוא ידאג לו לשפע גשמי, במקרה הזה זה גשמי, כן? מעל הטבע. גם ממה שאין לך, בסוף יהיה לך. איך? אל תדע, הקדוש ברוך הוא, אם אתה אחראי על זה, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. זו הוכחה אחת. עוד הוכחה הוא מביא, כשעם ישראל בא להתאונן לפני משה רבנו, אז משה רבנו בא בטענה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, אנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילתיהו, כי תאמר אליי, שאו כחכך, בחכך כאשר ישראל עומד היונק. כבר לא מובן מה שמשה רבנו טוען, הוא אומר, וכי אני ילדתי פה את כל העם הזה בשביל שאני אקח את... אני אקח את כולם על עצמי, מה אני עשיתי? לא, מה עליי פה? מה חשוב פה כל ההקדמה? הרי בין אם הוא ילד, בין אם הוא לא ילד, הרי לבוא ולשאת פיזית את כל העם זה לא שייך, כן? אז למה הוא התכוון? הוא התכוון לומר שאילו הוא היה כן מוליד את כל העם הזה, אז הוא היה צריך ליטול על עצמו ממלא אחריות על זה. אם הוא היה נוטל אחריות הזה, אז אולי היה ואמינה שהוא יכול לעמוד בזה. אבל כיוון שהוא לא יוליד את כל העם הזה, ממילא אין לו אחריות על זה, תשחרר אותי. למה אני צריך את כל זה? יש עוד חיזוק לכלל הזה מחנוכה ופורים. יש ברב אברמסקי, שואל שאלה, שואל, יחורה ב... בהתמודדויות שהיה לעם ישראל בחנוכה ובפורים, התגובה של עם ישראל הייתה שונה. הרי בחנוכה, התגובה של עם ישראל הייתה לצאת למלחמה. בפורים, התגובה של עם ישראל זה היה תפילה, צום, כן? צומו עליי. אז מה ההבדל? למה שם התגובה של עם ישראל זה היה מלחמה בחנוכה, ובפורים זה היה בצורה של תפילה, תשובה? אז הוא מסביר כך, אומר, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אברהם אבינו, אז נאמר שם, אומר אלוקים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. אתה תתחייב לשמור ברית. לא רק אתה, גם זרעך אחריך. איזה ברית? לשמור מצוות. מה כשיש ברית? זה דו כיווני. צד של הקדוש ברוך הוא, מה הוא מתחייב בברית? אז כתוב, הנה לא ישנו ולא ישן, שומר ישראל. יש פה אחריות לכל צד. עם ישראל יש לו אחריות לשמור תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא יש לו אחריות כנגד זה לשמור על עם ישראל. עכשיו, בחנוכה, מה היה בסכנה? הסכנה שם הייתה סכנה רוחנית, כן? תורה, מצוות, שם הייתה הסכנה. לכן בא עם ישראל, מי צריך לשמור על התורה וקיבל אחריות על התורה ומצוות? עם ישראל, הוא זה שאחראי, לא הקדוש ברוך הוא. עם ישראל אחראי, אתם צריכים למסור את הנפש. יוצאים למלחמה. בפורים, הסכנה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זה היה סכנה נפשית. מי אחראי לשמור פה על עם ישראל? הקדוש ברוך הוא. אתם לא צריכים לצאת למלחמה על זה. יש פה מי שידאג לכם. פללו, תשובה, ודאי זה הדבר הזה חשוב. אבל לא צריך להילחם על זה. לכן נטילת אחריות, ולכן זה לא פלא, שגם בזמן חנוכה, שלקחו אחריות על תורה ומצוות, נעשה להם נס, שמעטים נגד מעצמה. מעצמה עולמית, אבל לא היה שום סיכוי. וניצחו. איך ניצחו? זה מה שנאמר, אחריות. כשאדם נוטל אחריות, עם ישראל נוטל אחריות על תורה ומצוות, בזה הקדוש ברוך הוא שולח שפע, גם גשמי וגם רוחני, כדי לממש את האחריות. אם נחזור לשאלות ששאלנו, אז פה זה באמת, פה מחדש פה הרב גוד, הוא מסביר כך. בשאלה שאלנו, אילו כי רבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה. כוונה שם, ההדגשה היא המילה לנו. ודאי שאם היה מדובר להתקרב לפני הר סיני, זה היה ודאי בשביל לקבל את התורה. אבל יש שתי אפשרויות לקבל את התורה. יש אפשרות לקבל את התורה בלי אחריות. אם מסתכנים, לא צריך לצאת למלחמה כמו בחנוכה. מקסימום הולכים ומתפללים. אבל יש עוד אפשרות, זה לקבל את התורה, כן? נתן לנו את התורה, לנו פירושו עם אחריות, זה תלוי בנו. קיום תורה ומצוות עד הסוף. ושם היה, עם, וזאת הבקשה פה, כן? בזה, ודאי שיש מעלה להתקרב להר סיני של לקבל תורה בלי אחריות, ודאי זה מעלה. אבל יש מעלה יותר גדולה, זה לקבל את התורה עם אחריות, שאז הקדוש ברוך הוא נותן לך שפע, שפע גשמי, שפע רוחני, כדי לבוא לקיים את התורה בצורה, במקרים הקיצוניים ביותר. מה קורה לגבי רכוש גדול? מה עם הרכוש הגדול הזה? מה הוא חשוב כל כך? אז צריך לדעת, עבד, נטול אחריות. עבד הוא כמו רובוט. אתה צריך לעשות כך, תעשה כך. אחריות, האדון שלו, הוא אחראי. אז העבד, אין לו שום אחריות. עם ישראל יוצא כעבדים. אין להם מושג מה זה ליטול אחריות. לא יודעים מה זה, ליטול אחריות. איך יקבלו את התורה עם אחריות? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אל תדאג. יש לי תרופה. התרופה נקראת רכוש גדול. כשאדם יש לו רכוש גדול, הוא נהיה אחראי. מרבה נכסים, מרבה דאגה. אתה רוצה לתת לאדם לא לישון, תן לו הרבה כסף. ואז עם ישראל, עם כל האחריות הזאת של רכוש גדול, כשיגיעו להר סיני, יוכלו לקבל את התורה עם אחריות. וזה מה שאברהם אבינו, אברהם אבינו ודאי שלא היה בא סחיטה כלפי הקדוש ברוך הוא מבקש, ככה, ככה, לא ודאי שלא, הוא היה בא ואומר מתחנן, קדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לקבל את התורה לא סתם, רוצים לקבל את התורה עם אחריות, ונתן לנו את התורה, וכדי שזה יהיה זה, אז התקופה הזאת היא מאוד חשובה, זה נכון שנאמר ש... עד במלאך תאכל, באים במסורה תשתה. זה כשרכשתי כבר את האחריות, ועל ידי הרכוש גדול, כבר גמרנו, יש לי אחריות. מכאן והלאה, לא צריך את התרופה הזאת. מי שנוטל תרופה כשלא צריך, זה מסוכן. לכן אחרי מעמד הר סיני, עקרונית, לא, כבר לא היה צריך את הרכוש הגדול כדי להפוך אותם לאחראי, ואז חוזרים למה שצריך להיות באמת, כן? ש... יזהרו מבני עניים, שמהם תצא תורה וכו'. הדוגמה של זמננו, של אדם שלדעתי, ככה אני רואה את הדברים, של רבי חיים קניבסקי, שבעצם למד תורה בצורה מופתית, אפשר לומר. דור באדם מבוגר מאוד, עד יומו האחרון, מסיים את כל התורה כולה, בשנה, כל שנה. ש"ס בבלי, ירושלמי, זוהר, כתבי הארי, כל הפרדס. מאיפה הכוחות? אדם צעיר קשה לו לעשות את זה. כל שנה, עד יומו האחרון, מאיפה? כנראה שהוא לקח עצמו, כנראה הנושא הזה של שליטה בכל התורה כולה, זה דבר שנהיה נדיר בזמננו. והוא לקח על עצמו את האחריות הזאת. לקח על עצמו את האחריות שיש מישהו בעולם שלוקח על עצמו לעבור על כל התורה כולה עם הבנה כל שנה. מכאן הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוחות האלה, עד היום האחרון. צריך כוחות נפשיים, שלא נדבר על זה שהפריעו לו כל שני וחמישי, כל יום, אולי כל שעה, באמצע שינה. אז חייבים לומר שהנטילת האחריות הזאת, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוחות המיוחדים לזה. בעזרת השם, גם אנחנו צריכים ללמוד קצת מכל זה, שיבוא ליל הסדר, ייקח על עצמנו אחריות, לא לבוא פסיבים, אבא עושה את כל העבודה, כן, הוא יקרא את ההגדה, הוא יחדש את החידושים, לא. כל אחד יוסיף משלו, יוסיף שירות, תשבחות, דברי תורה. כמובן שזה לכל השנה, לכל החיים, לבוא ולקחת אחריות על משהו. לא לסיים את כל השס כל שנה, ולא כל הירושלמי כל שנה, אבל משהו תיקח לעצמך אחריות. בנושא רוחני זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות מצווה בעידור, כן? אבל עד הסוף, מסירות נפש על המצווה הזאת שאתה מחליט לקחת. חג שמח.